ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אלי להגיד כמה מילים על ראש הישיבה שלנו, רב דרי זצל, שאנחנו עדיין כואבים את החסר שלו פה במזרח. אני לא יודע אם ביום פטירתו ידענו להעריך מספיק את החסר. היה כל כך מהר מהיום שהוא נפל ועד לזה שהוא מת, מהר מדי שלא עיכלנו את האבדה. ולכן יש את התהליך הזה של השבעה והשלושים והשיא, אם ירצה השם, בשבוע הבא אחרי שבועות, כדי שנוכל להפנים מה בדיוק חסר לנו ומה עלינו למלות מבחינת מילוי החסר. רוב הדברים שיש לי לומר דוברו כבר, נאמרו כבר, אבל אם יש ערך לחזרה, לשינון, אז אשמח לתרום. הודגש שהרב נפטר ביוד אייר. אני חושב שרב יעקב דיבר על זה בהלוויה, אבל כדאי להזכיר את זה. היום הזה מאוד מתאים, אם יש בכלל משהו שמתאים להסתלקותו, כי היה מדובר ביום שנפל, נחבט בראשו ומת אלי. הרדארי כמו אלי ייצג תקופה, והיה סוף של תקופה. כידוע, כשאלי נפטר, זה היה חלק מלקיחת אהרון בשבי, מכה גדולה לרוחניות של עם ישראל באותה תקופה, למקום המקדש ולקשר שלנו למקום המקדש, ועיבוד של דמות שקישר אותנו לעבר. לצערי, אנחנו יותר מדי חיים בהווה, חושבים על העתיד, לא תמיד מבינים את החשיבות של הקישור של העתיד הזה לעבר. פה אני נזכר בשני סיפורים שייצגו וסימלו את הקשר בין הרב הדרי לבין האירועים שאנחנו חווים כאן וחוגגים בשבועות האחרונות. בכל שנה שיום העצמאות נפל ביום שישי בלילה, כמו השנה, רב הדרי היה נהוג לספר, אני שמעתי ממנו כמה פעמים, איך שהוא זוכר כשהוא היה ילד בתל אביב, אם אני לא טועה, 14-15, והיו שמועות על זה שיחריזו על המדינה, ולא ידעו כולם איפה, וזה מסיבות ביטחוניות לא הודיעו, ושמעו ברדיו את הכרזת המדינה. מי כאן היה אז? מי כאן שומע רדיו? כן? שמעו ברדיו על הכרזת המדינה. בסוף הטקס אמרו, הנה אנחנו בבית העם כאן בתל אביב מסיימים את הטקס. הוא אומר, קפצתי על האופניים שלי. הכי מהר הגעתי לבית העם, והאנשים אז יצאו, והצלחתי ללחוץ ידיים לאנשים. זה דמיוני. בן אדם שהיה קשור בנימי נפשו להקמת המדינה. וכמובן לא עזב את הארץ. אם אני לא טועה, גם לא לאילת, שספק אם זה בארץ. והוא ייצג את זה, הוא הרגיש את זה, הוא הרגיש קשור לזה, הוא היה חלק מההווי הזה. אני זוכר שפעם הוא סיפר לי שהוא ערך חופה, ובן גוריון ניגש אליו אחרי החופה להתלונן על זה שהכתובה בארמית. אני לא שמעתי את סוף הסיפור. זה שבן גוריון ניגש אליו סוף החופה, זאת אומרת שהוא היה מספיק מבוגר לסדר קדושים, כאילו לא להיות בחתונה. אז זה כמובן הקשר שלו ליסוד המדינה. על יום ירושלים לא צריך לספר. אם יש רב, ברור, יש גנרלים, יש פוליטיקאים שמדברים ירושלים שתרמו לירושלים, אבל אם יש רב שתרם לייסוד הקשר שלנו עם המקום הזה וחשיבות ופיתוח המקום הזה, זה רב הדרי. הלך איתו כל הייחוד הזה. אולי אנחנו נוכל לקחת ולהוביל את זה קדימה. ואני לצערי לא זכיתי להיות פה השנה ביום ירושלים, אבל אין לי ספק שאלו שמבינים מה זה יום ירושלים באמת הרגישו שהיה משהו חסר. שאלו אותי בחוץ לארץ, מה חג יותר גדול בארץ? יום העצמאות או יום ירושלים? אמרתי, תלוי. תלוי. אם מבחינת הכמות, יום העצמאות הרבה יותר רחב. הרבה יותר יהודים חוגגים יום העצמאות. אבל חוגגים משהו מאוד בסיסי. המכנה המשותף. ייסוד מדינה, הצלת העם, זה משהו חשוב. אבל החגיגה, בגלל הרוחב של החגיגה, המכנה המשותף הוא רחב יותר. אמרתי, יום ירושלים זה יום שאנשים שמעריכים את קדושת המדינה, את החשיבות של ירושלים, את מה שמתווסף והתווסף על ידי ירושלים משחרורה. אנשים, לצערנו, שחיים היום לא מבינים עד כמה התווסף, מה התווסף בדיוק. את העומק של מה שהתווסף. וזה היה רק אדם. כידוע, לא יוכלו להגיע מיד לקוט הרוב האנשים. לא יהיה להם ג'יפ של רב גורן וזה. אנשים הגיעו פעם ראשונה רוב הציבור בירושלים בחג השבועות. ולא כי שמו בפייסבוק או שמו פוסטרים. אנשים בצורה טבעית, שבועות אחרי ליל לימוד, הגיעו לכותל. ושם פגשו את רב הדרי. אני לא הייתי אז. לא כאן ולא בכלל. אבל אני זוכר רב מרדכי וויליג מארצות הברית. שלמד אז בישיבה פה בארץ, נכנס לבית המדרש הזה כמה שנים, רואה את רב הדרי, מתחיל לשיר איתו, שמחתי ואומרים לי, והם התחילו לרקוד, שני זקני העדה האלו. שאלתי אותו, מה זה? הוא אומר, אתה לא תבין. אמרתי, בסדר, אני לא מבין, אבל תספר לי. הוא סיפר לי על אותו בוקר של שבועות. ולפני שיסתו פה את הישיבה, ולפני הכל, רק הרגש הטבעי והחיבור לדברים, והבנת הגודל של הדברים. אם יש שני מילים, אני לא רוצה להגביר שאפשר להגיד על רב הדרי, ואני מניח שכולם אומרים את זה, ושוב אני מצטער על החזרה. זה אצילות, שמעתי את המילה הזאת מרב מורה, ביום של הפטירה, וגדלות. וגדלות זה לא רק באדם, הבנת הגודל של דברים. יש הרבה אנשים שעוסקים בתורה והרבה אנשים שעוסקים בדברי ציבור, אבל לא כולם יודעים להעריך ולכן להסביר לאחרים את הגדלות של הדברים. ולכן, לפני שמדברים על כל דבר אחר, רב הדרי היה מחובר לא רק לתורה ולארץ ישראל ולא כדברים נפרדים, לתורה ולארץ ישראל כחיבור בכל נימי נפשו. הוא היה חלק מהחיית העם היהודי והתורה של העם היהודי פה בארץ ישראל. הקשר שלו לעבר, מה שדיברתי, למסורת הישיבתית. וזה אתגר מאוד מאוד גדול בישיבות הציוניות. באיזו מידה אנחנו מחוברים למסורת של ישיבות? ברור שיש הבדל. הבדלים טובים זה שיש ישיבה בארץ ישראל. זה שגם לוחמים עבור עם ישראל. אבל האם בבסיס של ישיבה יש בכלל ישיבה? וישיבה להיות בן ישיבה, לפחות בסגנון של רב הדרי, בסגנון החברוני, הסלבטקי, זה לקחת את עצמך ברצינות. ברצינות רבה. אנשים לא תמיד יודעים להבחין בין גאווה ורצינות. להבין איפה ענווה ואיפה קטנות הן טעות. מי שהכיר את רב הדרי לא היה יכול לחשוב על המילה קטנות. גדלות! איך אני מציג את עצמי, איך אני רואה את עצמי, איך אני מתלבש. אני לא מכיר עוד בן אדם אחד בימינו שיש לו חפתים, אנחנו אומרים? אני אומר נכון, קפלינגס? אני ראיתי פעם רב הדרי עם חפתים מזהב. יש רבנים שחושבים לברמל? אני לא זוכר פעם שראיתי את רב הדרי בבגד לא נקי. בבגד לא מגוהץ. זה סטנדרט מאוד גבוה, אני לא יכול לעמוד בסדר. למה? כי היה חשוב לו הבגדים שלו. הוא הבין, הוא מייצג תורה. הוא מייצג בן ישיבה. זה רציני. ותמיד ראית אותו, חולה, לא חולה, עומד זקוף. אני ראיתי את רב דוב ממוריה, לקחתי אותו ללוויה ברכב. אמרתי לו, הקדוש ברוך הוא לא הרשה לרב הדרי להישאר בעולם הזה ברגע שהוא לא היה יכול להחזיק את עצמו. אני זוכר שביקרתי אותו בבית החולים. באמת, שהוא לא חולה. כאילו, מבחינת הדו-שיח איתו. פיין! כאילו, הוא שולט על השיחה. הוא בעצם מבקר אותי. הוא צריך לעזור לי. שוב, לא גאווה, אבל גדלות. בן אדם שלוקח את עצמו, את חייו, את המטרה של חייו, את האחריות שלו, ברצינות. שלחיים יש משמעות. ואולי זה שמשהו חיווה כשהיה צעיר והשם שהוסיפו לו ייצגו את זה. הוא היה איש מאוד אחוות היקף. אני יודע שדיברו על זה הרבה, אבל אני יכול לדבר מפרספקטיבה אישית, שמצד אחד אני באתי מעולם רחב ועשיתי אוניברסיטה ולמדתי ולמדתי שם, לראות בן אדם שידע לשלב את הדברים בצורה אמיתית. כידוע, היה מראשוני לומדי תנ"ך בציבור הדתי. היום זה פשוט. אז לא היה פשוט. היה, אם אני לא טועה, הראשון שלימד חסידות בציבור הדתי-לאומי. היום, מי לא לומד חסידות? ושוב, כשדברים הופכים להיות נורמלי, אנשים לא יודעים לחוות ולהעריך את מי שמתחיל. הוא היה בעל מחשבה. הוא היה בעל מחשבה. לא בן אדם שעסק משהו בזה. בעל מחשבה. ואפשר לומר, תרתי משמע. כשדיברת איתו, תמיד יצאת עם מחשבות. וזה מה שהוא רוצה. הוא רוצה לתת לך משהו שיגרום לך לחשוב. הוא רוצה להחזיר אותך. ככה, להדהים אותך. אתה מדבר איתו, אתה יוצא עם משהו שתוכל לחשוב עליו. תמיד עם משהו, וכל אחד סיפר את הסיפור שלו. היו שני סיפורים שקראתי בשבועות האחרונות שזכורים לי. אחד סיפר תלמיד שבא שהוא סובב פעם ברובע עם פחית קולה. הוודאי רואה אותו אומר, בן תורה לא שותה קולה בשוק. בסדר. אחרי כמה ימים שוב הוא מסתובב עם פחית קולה, רואה והוודאי מגיע מרחוק, מסתתר בשיחים שהיו פעם ברובע, והוודאי עובר, מצביע בכיוון השיחים ואומר, לפחות יש לך בושה. מי שהכיר אותו, זה רב הדרי. תלמיד כתב שהוא פעם עמד כאן, אמר תהילים עבור איזה חולה. אמר מאוד מהר כסגנון היוצאים לארוחת ערב. רב הדרי בא מכאן, עובר ואומר לו, אני מקווה שהחולה יתרפא באותו קצב. כותב הבחור, מאז אני לא אומר תהילים במהירות. כל פעם שאני הולך לגיד תהילים, אני רואה אותו ואני שומע אותו. ידע לתת מוסר, ידע לתת לך מוסר באופן נוקב, שגם קיבל אותך, אבל גם פגע, פגע במטרה. וי על דאבדים ולא משתכם. זה מה שחסר. אני יודע שבעולם הזה, אני יודע שם בעולם, אבל בעולם הזה אני אף פעם לא אוכל לשמוע ממנו הערה כזאת. ושמעתי הרבה. לא התכוונתי לספר, אבל בכל, מכל מקום. פעם רציתי שהוא יביא שיעור לחוצניקים. באתי מראש, רב הדרי, בזמן קיץ לבקש ממני. הוא אומר, אתה שואל אותי בזמן קיץ על אלו? הבנתי, בסדר. באתי בראש חודש אלו. זריזן מקדים עם הרב, נשמח, זה. הוא אומר, מי שלמד בישיבות יודע שבאלו לא מדברים עם אנשים על דברים. בן אדם עסוק באלו. אחרי ראש שנה באתי אליו, הרב, זה שיעור, זה... הוא אומר לי, אם באלו לא מדברים. הבנתי. אחרי נעילה בכותל, אני בא אליו, הרב, סיימנו, הוא אומר, בין הזמנים. תמיד, קשה להסביר, נכון? כולם שהיו בקשר איתו מבינים את זה. הוא היה אישיות. הוא היה אישיות. והוא רצה שתכיר את האישיות. ולצערי, לפעמים אנשי תורה, רבני תורה, מאבדים את האישיות או מסתירים את האישיות. וזה חבל. כי ת, תלמידים בני אדם רוצים לראות אישיות ורוצים לראות שגדולה בתורה לא סותרת אישיות ואצלו זה רק שלא סתר זה השתלב הוא היה אישיות של תורה ואולי יותר ממה שהוא רצה לחנך אותך על רקודה מסוימת הוא רצה שתכיר אישיות הוא רצה להתחבר לאנשים הוא רצה להתחבר באופן שהוא יוכל ללמד אותם ופה הוא היה שילוב מאוד מיוחד במינו בין פרפקציוניזם בין סטנדרט מאוד גבוה מאוד גבוה לבין היכולת להתחבר לאנשים ובדרך כלל זה לא הולך ביחד אני זוכר שכשהוא חזר לתקופה השנייה שלו כראש הישיבה אז היה לנו שיחת ישיבת צוות לפני ראש חודש אלול של צוות ונחול עמדנו להתחיל הוא נכנס לחדר עם הכובע, עם הכל, התיישב עם רשימה של שאלות. האם זה טופל, האם זה טופל, האם דאגת לזה, האם... שאלות... אתה זוכר רב קודם? כל השאלות, לא יכול להתחיל את המפגש. והוא מצליף בי שאלות. עכשיו, מי שמכיר אותי, אני די דואג לדברים. זה לא שכאילו הוא חשב, הנה זה מישהו שלא יודע לתפקד, אני צריך לדאוג לו. אחריות אישית, רמה גבוהה, דאגה לפרטים. אבל... עם היכולת להתחבר לאנשים. הוא היה אישיות, הוא היה איש רגיש. ידע לפקוט. לפקוט על דברים שהיו רגישים. הרגשת את הרגע שלו, כשדיברת, כשמעת שיחה, ראית שללמוד תורה, זה לא להתרחק מהעולם הזה. עוד מילה שאני חושב עליו, כשאני חושב עליו, מילה התגלמות. יש הרבה אנשים שמלמדים דברים. מאמינים בדברים מנסים לחיות לפי הדברים אבל לא תמיד אפשר לא תמיד יודעים לא תמיד מצליחים לבנות אישיות שמגלם את הדברים הדברים שהוא ייצג ראית במו עיניך בחיות ממש את הדברים גם בלי שהוא דיבר על הדברים וזה קשה בעולם שאתה לא רואה אותם בגול מי שזכה לראות את זה במציאות זכה כי יש לו בזיכרון לא רק רעיון אלא דמות חיה אפילו אם לא איתנו דיברו גם על הייחוד שלו כבונה. ואני רוצה לדבר קצת על זה. הוא היה איש שייצג את אהבה. אבל הוא היה איש שידע לחזות את העתיד, ולא רק חזון, אלא גם יכולת לבנות. יש אנשים שחיים באהבה. יש אנשים שיש להם חזון לעתיד. ויש סוג שתישי של אנשים, אנשים שיודעים לעבוד. בן אדם שמשלב את כל הדברים האלו, יש מעטים מאוד. וזה היה היכולת, מעבר למה שהוא ייצג, היכולת שלו לפעול וייצור את ישיבת הכותל, שרואים כדבר פשוט היום. את הרובע, כמקום שגרים בו אנשים, שהוא מקום של ציבור ולא של תימוניים. את ישיבות ההסדר, עוד פעם אני רוצה להזכיר. הדבר הראשון ששמתי לב אליו כשנכנסתי לשיבת הכותל לפני 20 פלוס שנים היה, יש בו הרבה מאוד ספרדים. איך שמתי לב? כי אני למדתי בישיבות אחרות בלי להזכיר שמות. וכמעט ולא היו ספרדים. כי למי שלא יודע, בשנות ה-60, 70, 80, לא היה פשוט בישיבות אשכנזיות. אם אני לא טועה, ישיבת הכותל, ישיבת ההסדר הראשונה שהיה לה מניין ספרדי. מאיפה זה בא? זה בא מבן אדם שמבין איפה הדברים צריכים להיות, למרות שהם לא שם כרגע, ומוביל לכיוון הזה. עוד נקודה שאין לנו מספיק זמן לדבר עליו, זה הגישור שלו על עולמות. כבר דיברנו על חלקים שונים מהתורה. למרות שהוא היה איש מאוד מסורתי, הוא הכיר, העריך והפנים דברים מהאקדמיה. נדהמתי כשדיברתי איתו, והוא שלט. הוא שלט במה שקורה באקדמיה של לימוד תורה, לא מדבר על דברים של רוח. יש הרבה אנשים שיש להם היסוס מהאקדמיה של תורה, והוא בצדק, אבל הוא הכיר. והוא גם הפנים. חלק מהשיטות שלו, זה דברים שהוא למד והפנים, ידע לגשר בין דברים שונים. קשה להגיד את זה, אבל ייתכן שזה נכון, זה אמיתי. אני לא יודע אם יש עוד אחד בעולם שנשאר איתנו, שהכיר את האקדמיה של לימודי תורה באופן אמיתי, ויכולת לסמוך עליו, שלדבר איתו על זה, אתה מקבל בלי שום דאגה, גישה והבנה מסורתית של הדברים. בן אדם שרגליו מבוססות לגמרי בעולם התורה והמסורה, אבל מכיר עד הסוף את מה שקורה בתוך מעבר לישיבה. לא יודע למי יפנה היום. אני פניתי אליו הרבה דברים. למי הולכים אליו? למי הולכים היום? לשאול. לדעתי, המטרה הקונסטרוקטיבית של ההספדים האלו, זה לא רק כדי שנזכור ונבין, נפנים ונבין מה שחסר לנו. העיקר זה מה עושים עכשיו. כל אחד צריך לחשוב לעצמו. איך אני ממלא במידה שאני יכול את החסר שקיים. אם אנחנו מבינים מה היו התכונות, מה היה הייחוד, איך אני שוב, אני לא מנסה להיות אותו, אני מנסה להיות אותי, אבל איך אני יכול לחזק צעד מסוים שחסר עכשיו יותר בעולם? איך אני יכול לקחת החיים שלי ביתר רצינות? איך אני יכול לקחת מה זה להיות בן תורה ולהיות בן ישיבה ביתר רצינות? את הקשר של ארץ ישראל, כל הדברים שהזכרנו, כל הדברים שאתם שומעים. אם בן אדם לוקח את זה ללב ומחזק את הפנים האלו בעצמו, אז רבי ישעיהו חיים עדיין חי איתנו ולא ימות, והדברים שהוא סימל וייצג ימשיכו ויתחזקו, וראויים הם לו ולנו.